נאוה בבוקר, עם נאוה בוקר וגלית שרבט.
בוקר טוב, כאן נאוה בוקר וגלית שרבט ברדיו תל אביב.
בוקר אור נאוה.
איזה כיף השבוע הזה, סוף סוף, בשורות טובות לעם ישראל. גלית.
תין. זו שחסתה את זה, day one, כל הזמן אמרתי.
הראשונה שצפתה שטראמפ יחזור, גלית שרבט, בבקשה, קבלו אותה, היום הבוקר היא באה באדום, לאות הזדהות עם טראמפ. תשמעי, אני לובשת אדום בלי קשר, אני חושבת שזה צבע מאוד יפה, אבל...
והלוגו שלנו פה הוא גם כזה בריא, אז אנחנו בכלל...
ברור, ואם עסקינן ברדיו תל אביב, אז מילה טובה למפיק ולעורך שלנו, אבי בליקי, שערך את השידור הזה הבוקר לטכנאית השידור, מאיה קנולר, ולמי שאחראי על הצילום, איתן בלכטר. ובואי נתחיל, גלית.
נאוה בבוקר.
עוד מעט יעלה אצלנו לשידור ג'ו זבולוני, ידידך הטוב, אני מבינה שהיה לכם, התנדבתם ביחד.
היינו מתנדבים.
רגע, לא הסברנו מי זה ג'ו זבולוני, אז אולי
תסבירי. ג'ו זבולוני הוא...
איש עסקים.
כן, איש עסקים שגר במיימי, אחד התורמים הגדולים לטעמים משם.
פעיל חברתי, מוכר מאוד, כן.
ג'ו.
כן, שלום.
רגע, ג'ו על הקו?
בוקר טוב.
יש ג'ו על הקו, כן.
חיכינו לך.
בוקר טראמפ ישראל.
בוקר טראמפ ישראל. יואו, ג'ו, תקשיב. אתה זוכר, אני בדיוק דיברתי על זה עם נאוה, כשאתה היית מגיע לארץ, שתדעי לך, ג'ו היה מתפנה מכל עיסוקיו, מגיע למחלקה אונקולוגית בתל השומר, ילדים. כך הכרתי אותו.
וואו.
כן, כך הכרנו אותו, מעגל נשים. זה היה, אני רוצה להגיד לך שהוא היה ניגש לילדים חולים ולאנשים שם, ובאמת, אני לא רוצה לדבר
על התרומות,
אבל הוא יכל לתרום מרחוק, זו לא הייתה הבעיה. הוא הגיע, היה חשוב לו להגיע ולבוא ולפגוש את הילדים והמשפחות, וג'ו, זה היה מחמם את הלב.
אז ג'ו, מעבר להיותך איש עסקים, ובאמת, אתה ישראלי-אמריקני שמתגורר במיימי, אבל, וידוע בתמיכתך בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
בתמיכה הלא מסויגת.
כן, וגם בראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
ובכלל בישראל.
כן, כן. הוא פעיל מאוד מרכזי בהסברה למען מדינת ישראל. ג'ו, מה אתה אומר על תוצאות הבחירות בארצות הברית? איך זה משפיע עלינו, על מדינת ישראל?
אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה שהזמנתם אותי לשידור. התחלתי את השידור הזה עכשיו, את הרעיון הזה עם הדבר שבין הכי קרובים ללב שלי, שזה הילדים החולים במחלקות. הקמתי את פרויקט טיסת החלומות בשנת 2009. הבאנו מעל 700 ילדים חולים להגשמת חלום בפלורידה. הארגון שהקמתי בפלורידה, שמחה לילדים, בעצם על שם אמי זיכרונה לברכה, שנפטרה מהמחלה. וזה היה בשבילי כמו צ'אנס כזה, להחיות את אמא שלי כל שנה מחדש עם השמחה הזאת. השמחה לילדים בעצם העבירה הרבה שמחה לילדים שהיו צריכים את זה הכי הרבה, הלוחמים הקטנים האלה שלנו. אז תודה שהתחלתי עם זה, זה ממש דבר שעשה לי צמרמורות בכל הזו.
כן, ג'ו. כך הכרנו.
אז אני הכרתי את ג'ו להבדיל באיזשהו כנס עם בנימין נתניהו. לפני שנים, לדעתי זה 8 שנים או משהו כזה. אז שתינו יש לנו איזשהו רקע קטן עם ג'ו. אבל ג'ו, בוא באמת תספר לנו מה דעתך על התוצאות, איך זה ישפיע עלינו, מה קורה?
אז קודם כל, יש הרגשה של יום עצמאות באוויר, גם בישראל, גם בארצות הברית, בעולם בכלל.
נכון.
המלחמה נגד ציר הרשע, המלחמה נגד הווק, נגד הפרוגרסיביות שהורסת כל חלק וכל סנטימטר, מקרסמת באומה של ארצות הברית.
לצערי גם במדינת ישראל היא מקרסמת.
כן, נכון, 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 פחות, אבל נכון. אם אתם לא יודעות, אני אספר לכם, אילן מאסק, התמיכה המדהימה הזאת והמסיבית, כן, תמיכה שלא ראו כדוגמה, זה תמיכה חסרת תקדים בנשיא, כן, האיש הכי עשיר בעולם. למה הוא בעצם שם? כי יש לו ניסיון מר במשפחה עם הווק.
כן, הבן שלו נפגע.
הוא איבד ילד לווק.
נכון, נכון.
נכון, נכון. ואני רוצה להגיד לכם, בתור אזרח אמריקני, כן? אני רואה כמה אזרחים שם סובלים. אני רואה את המחירים של הדלק. כשטראמפ היה, שילמנו $2 לגלון, שזה 4 ליטר, היום אנחנו משלמים $5 לגלון. שכירויות, השכרה דירה, את מדברת על דירת שתי חדרים באזור נורמלי, באזורים שלנו, נע בין $2,500 ל-$3,000 בחודש. כן? אנשים לא יכולים לעמוד בזה. ולמה זה בא? זה בא בגלל הריבית, זה בא בגלל וזה תוצאה של הווק. זה התוצאה הישירה של המשטר ווק הזה. וטראמפ חרט את זה על דגלו ואמר, אנחנו גם נפרק את הווק, אנחנו גם נתמוך בישראל, אנחנו נעמוד לצד בעלת ברית שלנו, כן? והכי חשוב, החטופים העיקרים שלנו, כן?
נכון.
טראמפ אמר את זה, כדאי להם לחמאס, כדאי להם מהר מאוד להחזיר את החטופים לפני שאני אהיה נשיא.
נכון.
לפני שאני אהיה נשיא, כדאי להם להחזיר את החטופים. וזה, את יודעת, בתור ישראלי, לשמוע את זה מנשיא, איזה גב ברזל. וכל יהודי שלא בחר בו ובחר בקמלה, צריך פשוט להתבייש היום. הוא צריך ללכת עם הראש למטה, והוא צריך להתבייש.
אתה כל כך צודק.
עשינו את זה בלעדיכם.
אתה צודק.
עשינו את זה בלעדיכם. וכשקמלה תומכת בחמאס, היא תומכת בחמאס, ואני אגיד את זה פה ליד כל המאזינים, היא יכולה להגיד שהיא לא תומכת, אבל כשהיא אומרת, הם יקבלו מדינה, כן? היא אמרה את זה, היא אמרה את זה פעם אחר פעם. היא מזכירה את השבעה באוקטובר, ובאותו זמן, ובאותו זמן,
היא רוצה לתת להם פרס.
היא אומרת, אנחנו צריכים, כן, פרס.
פרס? מה זאת אומרת?
אז שתתבייש לה, אני מקווה מאוד שבאמת היא תעבוד עכשיו באמת במקדונלד, כי שם מגיע לה להיות, וכל השקרים שלה נחשפו בקמפיין הזה. העם האמריקאי בא איתה חשבון, הוא בא איתה חשבון, הוא הגיש לה טביל, הוא אמר לה, תשלמי אותו עכשיו, את עפה מפה, לכי חפשי עבודה חדשה, הווייס פרזידנט הכי כושלת בהיסטוריה של ארצות הברית.
כן, ג'ו.
היה בסך הכל עבודה אחת לעשות, להגן על הגבול. מי לא עשתה את זה? כששאלו אותה בריאיון, האם ביקרת בגבול? היא אומרת, אני גם לא ביקרתי באירופה עם הצחוק המגוחך הזה שלה.
רגע, ואיך היא ענתה לסטודנטים? כן, אני מבין, זה היה פשוט ביזיון. ביזיון, הידידה הכי גדולה, הילדים שלנו, דם הילדים שלנו פה נספג. אנחנו בו נלחמים על מלחמת קיום, והיא אומרת להם, אתם צודקים? זה היה מזעזע. תגיד לי, ג'ו, אתה צפית תוצאה כזו? אתה הרי היית, אתה תומך?
כן, אני חושב שאני היחיד שצפה תוצאה כזאת.
כן? שזה יהיה מוחץ, כי כל הזמן...
כנסי לפייסבוק שלי, ולפני הבחירות, אני הרגעתי את כל עם ישראל, כי
נכון.
קיבלתי, אני לא רוצה להגיד לך מאות, אולי אלפים של הודעות, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אמרתי, חבר'ה, תירגעו, תנשמו עמוק, נתחיל מהסוף.
כי הסקרים הראו על מאבק צמוד. נכון, זה מה שעינב אומר.
הסקרים הם לא סקרים, הם שקרים.
נכון.
צריכה להבין, כולם משקרים פה. מי שנשאל, משקר, או אף פעם לא אומר אמת, במיוחד הימניים, ואני אגיד לך למה. הם לא רוצים להיות מתויגים בחברה כפשיסטים, כתומכי טראמפ, כי לצערי הרב, את יודעת, התקשורת, החברה, את יודעת, כל תומך טראמפ, לא משנה מי זה, הם מגחכים עליו, צוחקים עליו, עושים לו שיימינג. אני, בתמיכה שלי בדונלד טראמפ ב-2020, חוויתי מתקפת שיימינג, אולי הכי גדולה של תומך טראמפ בארצות הברית. עסקים שלי הוחרמו, ברוך השם, נלחמתי בחזרה וניצחתי אותם, הבסתי אותם יותר נכון, הכל בסדר, לא נפגעתי, ברוך השם, אבל ניסו, כי הם תמיד מנסים.
והתמדת.
וברוך השם, הניצחון הזה, כן, והניצחון הזה הוא לא רק של טראמפ, הניצחון הזה הוא גם שלי אישית, הוא ניצחון של 80 מיליון אמריקאים.
יפה.
שהסתכלו עליהם, נשיא ארצות הברית קרא לי זבל. הוא קרא לי זבל, אני אחד שהגשמתי חלומות לילדים חולים אמריקאים. אני אחד שקרס הבניין בסרפסייד, אני הקמתי צוות חמל לדאוג לא רק ליהודים שהיו שם, לכל הצוותי חילוץ והצלה. אנחנו הכנו 3,000 ארוחות ביום מחמל שאני הקמתי במטבח שדה. אותו נשיא שקרא לי זבל שלח את אשתו להעניק לי פרס. עוד תודה על זה שעשיתי את העבודה שם, אבל באותו זמן הוא קורא לי זבל.
אין ספק שאתה פעיל. דרך אגב, אני רוצה לציין גם את מלחמת חרבות ברזל. הוא כל הזמן היה מעלה גב ברזל לישראל. הוא שלח, אתם שלחתם אפודים קרמיים וציוד צבאי. וזה היה כל פעם כשהייתי רואה את התמונות האלה, כשהם שולחים את זה לתוך תא המטען, זה היה מרגש. עכשיו, ג'ו, אתה פגשת את דונלד טראמפ. אתה נפגשת איתו.
לא הייתה לי פגישה של אחד על אחד, אבל נפגשתי איתו בפורום של כמה אנשים.
כן, ותספר קצת. קצת על הבן אדם.
קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהאיש והאגדה הזה, כן? האיש והאגדה הזה, יש לו הילה מיוחדת סביבו. כשהוא נכנס לחדר יש חשמל.
כן, כן,
חשמל.
הייתי איתו בארוחת בוקר כן. פעם. הוזמנתי כן, על ידי הבית הלבן. יש לו, יש לו
הכי,
את זה, ברור.
כן, הוא הכי מושך, בתור אישיות.
ג'ו, הכי... אנחנו, כן. אנחנו, סליחה שאנחנו נאלצים לסיים, אנחנו... אני יכולתי להמשיך ולדבר איתך עוד שעות ארוכות.
בוא, אנחנו מזמינות אותך לאולפן, ג'ו, אתה חייב.
כן, כשתהיה בארץ אתה מוזמן. ג'ו זבולוני ממיימי, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושפו גדול על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
לפני שאני יורד, אני אשתמש בפלטפורמה שלכם לברך את החטופים שיחזרו לחיק משפחותיהם, לברך את העקורים שיחזרו לבתים שלהם בעזרת השם, ושהשם ישמור ויציל את כל חיילי צה"ל. ובעזרת השם,
אמן ואמן,
ביטחון המוחלט שלנו.
אמן, ג'ו, תודה.
תודה רבה, ג'ו זבולוני. אנחנו עוברות כעת לאורחת הבאה של המרואיינת הבאה שלנו.
שולי.
חברת הכנסת לשעבר, שולי מועלם, בימים אלה היא נאבקת על תיקון העוול כלפי יתומי ויתומות צהל. אגב, במקביל, היא גם מתמודדת לתפקיד יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צהל. למען גילוי נאות, שגם אני חברה בארגון הזה. שולי מועלם, איתנו על הקו. בוקר טוב לך, שולי.
בוקר טוב.
שולי, בואי נתחיל ביתומים והיתומות, שבעצם דורשים איזושהי הכרה. כן. במה מדובר? אני מבינה שהם לא מוכרים על ידי צה"ל? לא זכאים צה"ל. לכל ההטבות?
לא. חוק חללי צה"ל שנספו במערכה שנכתב ב-1950, לא מכיר ביתומי צה"ל כישות שקולה בפני עצמה. אז יש שתי עוולות מרכזיות בחוסר ההכרה הזאת. קודם כל, בחוק, מי שמעל גיל 21, כשאבא שלו נהרג או אמא שלו נהרגת, לא מוכר בכלל לשום דבר. לא נמצא בכלל ברשימת השכול של מדינת ישראל, אין מקום לכאב שלו, לאובדן שלו, שלא לדבר על שום פיצוי ותגמול או הטבה שנלווית לאובדן הזה.
איך את מתכוונת לשנות את זה?
דבר נוסף, מי שהתייתם לפני גיל 21 ואימא שלו קיבלה תגמולים בשבילו, היא מפסיקה לקבל תגמולים בשבילו בגיל 21, בין גיל 21 ל-30 הוא זכאי ללמוד תואר ראשון ולקבל מענק נישואים, ובגיל 30 גם הוא כבר לא מוכר יותר. זאת אומרת שיתומי צה"ל וכוחות הביטחון מעל גיל 30 לא מוכרים כמשפחה שכולה, אף אחד לא מכיר באובדן שלהם, לא בכאב שלהם, לא בחוסר שלהם. ואנחנו אומרים שיתומי צה"ל הם יתומי צה"ל גם אם בני 5, 10, נכון. 50 או 70.
נכון.
והתהליך של התיקון הוא תהליך בחקיקה, כי צריך לשנות את חוק חללי צה"ל שנספו במערכה. ובמשך עשרות שנים אנחנו כזה מול משרד הביטחון ומשרד האוצר, ובשנה האחרונה אנחנו נמצאים בנקודה שהיא יכולה לשנות את המציאות. היא יכולה סוף סוף אחרי 76 שנה לתקן את העוול הזה.
אוקיי, מהי הנקודה הזו, שולי? ספרי לנו פחות או יותר על התיקון של החוק, איך זה יבוא לידי ביטוי.
יש תזכיר של חוק של משרד הביטחון שאותו אנחנו מבקשים מהאוצר להעביר בקריאה ראשונה, כדי שנוכל לדייק אותו ולטייב אותו. זאת אומרת, שיתומי צה"ל יוכרו בכל גיל, ויהיו זכאים לזכויות בכל גיל.
מעולה. מה, באיזה שלב זה נמצא עכשיו?
אז יש תזכיר חוק ממשלתי שתקוע באוצר, וכמו שחברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר ואני יודעות, מה שלא עובר בקריאה ראשונה מתבטל במידה והכנסת מתפזרת.
נכון, לצערי.
ולכן אני מאוד 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 לוחצת על משרד האוצר לאפשר העברה של תזכיר החוק הממשלתי, כדי שאליו נוכל לצרף את הצעות החוק הפרטיות. שהגישו חבר הכנסת מתן כהנה וחבר הכנסת משה סעדה וחברת הכנסת שרון ניר וחבר הכנסת צביקה פוגל. הרי ביחס למשפחות שכולות אין ימין ושמאל ואין קואליציה ואופוזיציה.
נכון, אנחנו תמימי דעים בנושא הזה.
והמטרה היא פשוט לתקן סוף סוף את העוול הזה. 76 שנה יתומי צה"ל לא מוכרים כמשפחה שכולה. זה לא נתפס כשאומרים את זה.
אני יודעת שיש גם עמותה של אחים שכולים שבאמת טוענים שאין התייחסות אליהם בכלל.
ויש גם הותיר אחריו חברה?
כן, החברות. יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם.
ההורים ואלמנות ואחים מוכרים כישויות שכולות. יתומים הם היחידים שמופיעים בחוק, אבל לא מוכרים כישות שכולה בפני עצמה. והמאבק הזה, שהרבה שנים אני כבר בתוכו, אני מאוד מאוד מקווה, בעזרת השם, שכשאני אעמוד בראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, הארגון ימשיך להוביל את המאבק הזה עד לתיקון של העוול.
שולי, מתי הבחירות לרשות ארגון אלמנות?
הבחירות מתנהלות ממש בימים אלה בדואר. אני מקווה שבימים האלה גם תוקם פלטפורמת הצבעה נוספת דיגיטלית.
אני חייבת לציין שמעולם לא בחרתי. אני חברה בארגון 14 שנה ומעולם לא בחרתי. זה לא...
אז הפעם את תבחרי?
הפעם, כן, הפעם
כן, אני... כן, אני חושבת שהפעם אלמנות והיתומים כולם מבינים את הנחיצות במעורבות. ארגון אלמנות ויתומי צהל הוא עוגן בחיים שלנו.
כן.
הוא עוגן, ובארגון אלמנות ויתומי צהל יש הכל. יש דתיים וחילונים ויהודים ודרוזים ובדואים ומוסלמים ונוצרים ומן העיר ומן הכפר ועולים וותיקים, הכל.
כן.
ואנחנו, אנחנו מעל, אנחנו המצפן המוסרי והערכי ועמוד האש לפני החברה הישראלית, בטח ובטח בשנה האחרונה שכולנו עוברים אובדנים בלתי נתפסים.
לצערי נוספו בשנה האחרונה כל כך הרבה אלמנות ויתומים
לישראל. רק לארגון אלמנות ויתומי צה"ל וכוחות הביטחון נוספו בשנה האחרונה מאז השבעה באוקטובר מעל 310 אלמנות וכ-700 יתומים. וואו. תשמעו את המספר שאני אמרתי אתמול בדיון בוועדה. רק בחודש אוקטובר נוספו 78 יתומים חדשים, ובתוך שבוע אחד נוספו 56 יתומים חדשים.
מזעזע. מה אני אגיד לך, שולי? אני רוצה רק לאחל לך ש... כשתיבחרי, בעזרת השם, שלא יהיה לך הרבה בעיות כאלה לטפל בהן, תאמיני לי.
בעזרת השם. כמו שכולנו מייחלים, אז גם אני מתפללת של הארגון שלנו ולמשפחת השכול לא יתווספו יותר משפחות חדשות. שבעזרת השם החטופים יחזרו בשלום וחיילי צה"ל יחזרו בשלום לביתם.
תודה רבה, חברת הכנסת שולי מועלם, ובהצלחה. בהתמודדותך ליושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. בהצלחה רבה, שתצליחי לעשות.
תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
תודה רבה.
נאוה בבוקר.
חזרנו כאן, נאוה בוקר וגלית שרבט ברדיו תל אביב. אנחנו אמנם ברדיו תל אביב, אבל אי אפשר להתעלם ושלא לעסוק גם בענייני הצפון שלנו. והעיר שספגה כל כך הרבה בשנה האחרונה, קריית שמונה, חבר מועצת העיר אלי זפרני, מונה לאחרונה לפרויקטור שיקום העיר, והוא איתנו על הקו הבוקר. בוקר טוב לך, אלי.
בוקר טוב, שבת שלום, נאוה.
תשמעי, את יודעת, מהיכרותי עם אלי, אני באופן אישי סבורה שאי אפשר היה למצוא מישהו יותר מתאים ממך לתפקיד הזה. אבל בחרת לך משימה די קשה, כן? עשית את זה, אגב, בעבר?
עשיתי משהו בדומה בעבר, ואני לא סתם קורא לזה משימת חיי. ב-2018, כשהייתי משנה לראש העיר, הכנתי ביחד עם הצוות תוכנית נקודתית לממשלת ישראל לסיוע לקריית שמונה, ובעזרת בעזרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא העבירו החלטה כ-222 מיליון שקלים לטובת קריית שמונה, ועד היום בעצם אנחנו נהנים מאותם תקציבים שקיבלנו בתוכנית הנקודתית שעמלתי עליה במשך חודשים רבים יחד עם צוותים בעיריית קריית שמונה. אני הובלתי את המהלך הזה מול ממשלת ישראל, והיום אנחנו שוב פעם מגיעים למצב שזאת משימת חיי.
כן.
והולכים לדאוג לתקציבי ענק עבור קריית שמונה.
אלי, תאמר לי, איך מתחילים בכלל לשקם את העיר? מה אתם מוצאים מכרזים? מה זה הולך? העירייה הולכת לשפץ לאנשים את הבתים? איך זה הולך להיות? איך זה הולך לקרות?
לא, העירייה לא הולכת לשפץ לאנשים את הבתים. יש את מס רכוש, כל בית שנפגע, כל תושב מגיע, פונה למס רכוש, ומס רכוש או שהוא נותן להם כסף לשפץ את הבית, או שהתושב מביא הצעות מחיר למס רכוש, ואז דרך קבלנים הם עושים את זה. לגבי מוסדות חינוך ומוסדות ציבור, זה כבר משהו אחר, זה העירייה הולכת לטפל בזה, ואני בעצם הולך להיכנס לנקודה הזאת, לדאוג להביא את התקציבים מהממשלה.
טוב, אתה אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה נתניהו, זה יכול לסייע לקריית שמונה, לא?
כן, בעבר זה סייע המון, ואני בטוח שבעתיד זה גם יסייע מאוד מאוד.
אלי, מה אומרים לכם בממשלה? אחד, מה הצפי לחזרת התושבים? או שזה תלוי בשיפוץ, בבתים, בשיקום של העיר? במה זה תלוי עכשיו?
לא, יש שני דברים, שני פרמטרים. קודם כל, אנחנו לא חוזרים לקריית שמונה בלי ביטחון. אנחנו נותנים לממשלה את כל הזמן ואת הכוח לפעול מול חיזבאללה, כדי לחסל את חיזבאללה. אנחנו סומכים על הממשלה ועל הצבא ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא זה שמוביל את כל המהלכים ביחד עם הצבא, ואנחנו נחזור לקריית שמונה כשיהיה ביטחון, שהתושבים יהיו בטוחים כדי לחזור. תראי, מה שקרה אחרי השביעי לאוקטובר זה היה קטסטרופה. תחשבי, אנחנו היום רק מבינים מה היה קורה אילו חיזבאללה היו נכנסים לקריית שמונה והיו כובשים את קריית שמונה והגליל, אני אומר לך שהם היו מגיעים עד חיפה.
זה היה עניין של ימים, דרך אגב. לפי הציוד במנהרות, האוכל.
כן, כן.
זה היה עניין, הם ממש נערכו לפלישה תוך ימים, שבוע, ממש כך.
תגיד לי, כמה בתים נפגעו בקריית שמונה?
תראי, יש הערכה שכמה מאות בתים נפגעו מפגיעות ישירות, ויש מעל 700-800 בתים שנפגעו מפגיעות משניות. וזה לא פשוט. אנשים יחזרו לבתים שלהם, תראו, אני מסתובב בכל הארץ, בכל בתי המלון בארץ, אני מדבר, משוחח עם אנשים, רק היום בבוקר שוחחתי עם שמואל ישר, שהוא בעצם אומר שאלי, אני לא מגיע לקריית שמונה, אני פוחד, והבית שלו נפגע.
אבל נשארו מעט מאות תושבים, אני מבינה.
נשארו משהו כמו 2,500-3,000 תושבים גיבורים. אני קורא לכל תושבי קריית שמונה גיבורים, גם למי שנשאר וגם למי שהתבנה. תראה, אנחנו תושבי קריית שמונה, בעצם אנחנו הקו, אנחנו החזית של מדינת ישראל. תחשבו, אם היו כובשים אותנו, מה היה קורה במדינת ישראל? כל המדינה הייתה נכבשת.
נכון, אין משהו שימנע מהם מלהגיע גם למרכז או לכל מקום, זה פשוט...
שום דבר לא היה מונע מהם.
ודרך אגב, הם שנים דיברו על זה, קריית שמונה, מטולה, שהם מרגישים שיש תכונה מתחת לקרקע, ושהם שומעים רעשים, ומסתבר שהיום...
ואף אחד לא רצה להאמין לאותם תושבים. והיום, בגלל שאף אחד לא רצה להאמין לאותם תושבים, היום התושבים סקפטים, והם לא סומכים, ויש להם חששות.
בצדק, בצדק. תגיד, מה היית רוצה שיקרה בעיר אחרי שהתושבים, בעזרת השם, שיחזרו?
מה שהייתי רוצה שיקרה בקריית שמונה, אחרי שהתושבים יחזרו וגם לפני שהם יחזרו, קודם כל להביא תקציבים כדי שנוכל לפחות לקבל את התושבים, שהתושבים יגיעו. היום התושבים נמצאים במרכז והם רואים חיים אחרים, וזה לא פשוט לראות את כל מה שקורה.
תצטרכו להדביק את הפער.
נכון. בדיוק. אנחנו נצטרך לצמצם להם את הפערים האלה בעבד.
זה תהליך של שנים.
כן, זה תהליך גם מבחינת תרבות, חינוך, רווחה. זה בעיה. זה בעיה, אבל אנחנו נתגבר עליה. אנחנו נצליח. יש לי כמה פרמטרים שאני מכין תוכנית בעניין הזה.
ומה אתה מתכנן להתחיל?
אני, קודם כל תעסוקה איכותית. תעסוקה איכותית, כדי שנוכל להשאיר את הצעירים בקריית שמונה, צריך פה תעסוקה איכותית, מפעלי הייטק, להביא את הממשלה שיהיו לעשות תוכנית בקריית שמונה, זה אחד הדברים החשובים שאנחנו נצטרך כדי להשאיר את הצעירים בקריית שמונה.
גם תחבורה, רכבת.
חכי, הרכבת, אני כבר ב-2016, ב-2016 כבר סגרתי עם ישראל כץ וראש הממשלה, הרכבת כבר אושרה לקריית שמונה. עכשיו רק צריך לדעת להביא את התקציבים ולשנע את הרכבת ואת העבודות לקריית שמונה. אני מאמין שבשנים הקרובות כבר הרכבת תגיע לקריית שמונה. הדבר השני שהוא מאוד 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 חשוב זה החינוך והרווחה. אני שוחחתי כבר עם השר יואב קיש, יש לנו שר חינוך מצוין שכל הזמן נהנה לבקשות שלי. אף פעם הוא לא אמר לי לא. כל הזמן שאני פונה אליו...
כמובן לטובת הציבור.
לטובת הציבור, לטובת קריית שמונה. כן, ברור, לטובת קריית שמונה. אני אומר שמאות מיליוני שקלים יצטרכו להשקיע בנושא החינוך, כי בעצם אנחנו עברנו גם את הקורונה וגם את המלחמה הנוראה הזאת שהיום אנחנו ממשיכים, וזה יימשך, זה עוד יימשך.
וברווחה, בכל מה שקשור, כן, אז מאוד חשוב.
פסיכולוגים אנחנו נצטרך להביא, מורים מבחוץ, נצטרך לתת מענקים למורים כמו באילת.
שיקום אמיתי אנחנו... בכל המובנים.
בדיוק. כן, והדבר הכי חשוב זה להשאיר את הצעירים בקריית שמונה, להחזיר את הצעירים, כי זאת תהיה עבודה קשה. גם הצעירים, הצעירים ראו מה שקורה מחוץ לגבולות האזור שלנו. הבת שלי, אני אתן לך דוגמה את הבת שלי שירה, שהיא נמצאת בתל אביב, היא עובדת בחברת ביטוח בתל אביב כבר כמה חודשים, ואת יודעת, המשכורת שהייתה מקבלת בקריית שמונה, זה לא המשכורת שהיא מקבלת עכשיו בתל אביב.
טוב, אבל מצד שני ההוצאות שונות, בוא.
כן,
זה פרופורציונלי. אבל להחזיר אותה עכשיו לקריית שמונה זה בעייתי.
בדיוק, אנחנו נצטרך להחריג ולתת תיעדוף לתושבים, לצעירים שלנו, שיגיעו מבחינת הבתים, מבחינת האוניברסיטה שאנחנו כבר סגרנו בקריית שמונה. ואנחנו נצליח לעשות את כל הדברים האלה.
אנחנו מאחלות לכם שתצליחו.
תצליחו.
בהחלט. חבר מועצת העיר קריית שמונה, שמונה לפרויקטור שיקום העיר, אלי זפרני.
בהתנדבות. אני תמיד בהתנדבות.
את זה שכחנו לציין.
כן.
וואו, אנחנו...
כמו שהייתי בתוכנית הנקודתית הקודמת, והייתי סגן ראש עיר בהתנדבות, אני קריית שמונה, אני נולדתי בקריית שמונה, ואני יודע בדיוק מה הצרכים של העיר הזאת. ובעזרת השם אנחנו נצליח.
אמן ואמן. אלי זפרני, תודה רבה לך.
תודה,
ושבת
שלום.
שבת שלום. טוב. נקווה מאוד שקריית שמונה באמת תחזור, לא שתחזור להיות מה שהיא הייתה, אלא תסגשג ותפרח הרבה יותר כשהמלחמה הזאת תסתיים. ועכשיו אנחנו לפינה של גלית. על מה אנחנו מדברות היום, גלית?
היום אני רוצה לדבר על הצלחה. עכשיו, את ידעת, אני ראיתי לא מזמן איזשהו רעיון עם פסיכיאטר שטוען שהמוח האנושי לא נוצר כדי להתמודד עם הצלחה. אנחנו, המוח האנושי, מתוכנת להתמודד עם הישרדות.
באמת?
כן. לכן, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים מצליחים,
שמצליחים מאוד, והם לא יכולים להכיל את ההצלחה הזו. הרבה פעמים אנחנו גם שומעים את זה, שזה מאוד קשה להיות בעמדה כשאתה מגיע לטופ, או כשאתה מקשים חלום או את המטרה שלך. אחד, מאוד קשה להישאר למעלה, אתה צריך.
נכון, זה נכון.
אתה צריך, ושתיים, לא תמיד אתה יכול באמת להתמודד עם זה. לצורך העניין, עם כישלון, אנחנו יודעים להתמודד, אנחנו איכשהו מכילים את זה.
מלקקים את הפצעים.
אבל, דווקא באתי לתת כמה טיפים, איך כן לייצר הצלחה, ואיך לשמור על זה, ואיך ללמוד ממנה. הצלחה נמדדת בעצם בחיזוקים. ברגע שאתה עושה דבר טוב, דבר חיובי, אתה מקבל חיזוק חיובי. וכשאתה מנסה לשחזר הצלחה, כשאתה מצליח בדבר מסוים, אז אתה צריך לדעת, לבדוק מהם הנקודות, מהם הפרמטרים שיצרו את זה. מה בעצם גרם לך לייצר את ההצלחה הזו, להגיע לשם, ואיך אתה משמר את זה?
מה זאת אומרת? לעשות איזשהו ניתוח של הדברים?
כן, לזהות מה עובד. הרי יש דברים שלא עובדים לנו, כן לזהות את המקומות שבהם זה עובד לנו. אם אתה רוצה לעשות איזשהו פרויקט בעבודה, אז מה כן עובד לך? להישאר שעות נוספות, להקדיש את כל כולך לזה, או יש אנשים שמצד שני אומרים, אם אני עושה איזושהי התנחת מסוימת ואחר כך מבצע את המשימה, אז זה לזהות מה עובד לנו. אחר כך משחזרים את ההצלחה. משחזרים על ידי חיזוקים חיוביים, על ידי הסביבה, ובסוף זה יוצר למידה וזה יוצר סיפוק. כשאתה נמצא במצב של הצלחה, זה בוסט של דופמין שמגיע ומייצר לנו הרגשה טובה. אז נכון. צריך כל הזמן לבדוק מה עובד לנו ומה מייצר לנו את ההרגשה הטובה הזו. דרך אגב, בכל דבר, אם עשית משהו טוב, אם חשבת להתאמן ותקופה דחית את זה, מטלה מסוימת, הצלחה בקשרים, בכל דבר, זה, אתה בוחר להסתכל על זה כאיזושהי הצלחה בחיים, ולנסות לשחזר אותה.
ואיך מתגברים על חוסר מוטיבציה?
החוסר מוטיבציה, אני חושבת שהחוסר המוטיבציה הרי גורם לנו להרגיש לא טוב. ודיברתי על זה פעם קודמת, על כך שסטרס מגיע מאי עשייה של דברים שאנחנו צריכים לעשות. אז אתה צריך למצוא מה כן גורם לך להרגיש טוב, אפילו משהו קטן ממש, שהוא נקודת התחלה, ואז להעצים אותו.
משם להמשיך.
ולהעצים אותו. וזהו, אני מקווה שהסופה של זה יהיה קרש קפיצה להמון אנשים, להצלחה ולמוטיבציה.
את אומרת, תמצאו את המשהו הקטן שעושה לכם טוב, תתחילו בקטן.
שמייצר לכם את התחושה הטובה.
שאתם רוצים להגיע להצלחה.
נכון, נכון.
ומשם תמשיכו.
ולהעצים את זה גם.
נווה בבוקר.
חזרנו איתנו באולפן, אורחת מיוחדת, היוצרת והזמרת דנה לפידות, שהשיקה השבוע את הסינגל החדש שלה, אוך שניפגש. שיר מרגש ומצמרר, שנכתב במיוחד עבור משפחות החטופים והנעדרים. בואו נאזין.
כל הרעמים התבארו מעצמם, כשתשוב לחיקי ארגיש מלכת העולם. ליד הבית שלנו חורים בחלון וחצר, ואין היגיון שיבין עם האות בגדר. ואם רק תחזור, ואם ניפגש על אדמה טהורה שנשרפה עמוק בלב, וכשנתעורר לחיים אחרים בריאה שנתן אלוהים. כל האשליות של אוקטובר, שוב הגשם שוטף את השבת ואותך, את הבית בעוטף. כל היופי שלנו עכשיו הוא עפר. ביום שתשוב אליי עשינו שיר.
וואו, מצמריר.
כן, לחלוטין, חזרנו עם נמצאת איתנו היוצרת והזמרת דנה לפידות. אז ברוכה הבאה, דנה.
כבוד בשבילי.
גם לנו. תאמרי לי, דנה, איך נולד? איך נוצר הפרויקט הזה, החיבור עם משפחות החטופים?
תראי, אנחנו, אני חושבת שאנחנו כולנו, כעם, נמצאים בשנה שהיא שנה מאוד 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 סוג של אבל.
כן.
אני פשוט יצא לי במהלך כל השנה הזאת להופיע המון, אם זה בהלוויות, אם זה בהזכרות. ואני מכירה כמה וכמה מקרים מתוך יום הטבח הזה, אם זה במסיבה, אם זה חברה מאוד טובה של המשפחה שלנו, שגם משתתפת בפרויקט הזה, טלי גבילי, אמא של רני גבילי, וככה זה פגש אותי בהמון המון המון סיטואציות, וחבר מאוד מאוד טוב שלי, הוא ממייסדי מתי החטופים, דדי סוויסה, היה לו איזשהו חזון, והוא פשוט שיתף אותי, ואמר לי, אני רוצה ככה להוציא, וזרק לי המון 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 אינפורמציה, וסיפור, ומלל, ויום אחד פשוט החלטתי לנסוע לחבר מאוד מאוד טוב שלי באופקים, שגם הוא בעצמו עבר את הסאגה שהייתה באותו יום בשביל אוקטובר, ואמרתי לו, אני נועלת את עצמי באולפן שלך, ואני יוצאת מפה עם, עם משהו.
עם שיר.
כן.
וזה פשוט מה שהיה. זה פשוט כאילו, זה קרה בצורה כל כך טבעית, שזה פשוט נשפח ממני ונשפח. ואת יודעת, אני כאילו ישבתי אחר כך וראיתי המון 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 דברים על הנובה. ופשוט ברגע שכאילו סיימתי לכתוב את השיר, הרגשתי שאני ממוטטת.
נו, בטח, זה שואב ממך המון,
מוטט אותי, כאילו, הייתי חייבת להיכנס למיטה, והרגשתי שיש לי תסריט. הרגשתי שמה שאנחנו עברנו בשביל לאוקטובר, זה תסריט אימה. הכי גרוע, זאת אומרת, הכי גרוע שמישהו יכול היה לכתוב, וזאת המציאות שאנחנו חיים בה.
לצערנו.
וככה בעצם נולד השיר, ממש.
וקיבלת כבר תגובות ממשפחות של חטופים, אולי ששמעו את הסין?
תראי, אני חודש שלם בתוך הפרויקט הזה, וגויסו לתוך הפרויקט הזה משפחות של חטופים ששרים.
הם משתתפים בקליפ?
משתתפים בקליפ ושרים את המילים. ו... זה היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, זה לחוות איתם את הדבר הזה שוב פעם ושוב פעם מקרוב, בצורה אחרת ממה שאתה רואה מהצד. לשמוע את הסיפורים.
אבל עשית דבר מדהים.
בתוך הקליפ, את יודעת, הם בחו לי בידיים. רואים את זה גם בקליפ. זאת אומרת, שום דבר שם, אם תשימי לב, לא מצונזר. הכל נמצא שם. איך שזה.
קולות אותנטיים מאוד, כן.
לחלוטין. את יודעת, אחת האימהות דיברה את הטקסט ולא שרה אותו, ואמרנו לה, אנחנו משאירים את הדיבור הזה, ככה זה נשאר. זה כאילו...
אותנטי.
באמת, זאת המציאות שלנו, זאת המציאות שלהם. ולי היה הכבוד הגדול שזה יקרה, והם פשוט כאילו שזה יהפוך להיות משהו שיש להם, תקווה ממנו, שהם יכולים לזעוק את הזעקה שלהם, שמהדהד וישיר משהו בתודעה. לפעמים דרך, דווקא דרך אומנות ודרך שיר ודרך יצירה, הרבה יותר קל אפילו לגעת בנימי הנפש.
תראי, את עצמך עברת חיים לא פשוטים. איך את בעצם מצליחה להכיל, להתמודד עם הכאב, כל כך כאב, כל כך הרבה כאב סביבך?
אני חושבת שיש לי נפש בלי שום קשר, הנפש שלי היא נפש טיפולית לחלוטין. אני חושבת שאם לא הייתי זמרת או יוצרת, אז הייתי בטוח מטפלת. ואימא שלי גם פסיכולוגית, אז כאילו גדלתי לתוך בית כזה, ואני במהלך כל החיים שלי חובה סוג של, את יודעת, סוג של שליחויות כאלה כלפי אנשים, בין אם זה אפילו החופות שאני עושה בחתונות, שבוחרים דווקא בי, בשיר הזה, בקול הזה, לבוא ולהכניס אותם ברגע הזה. כאילו, אני באמת כאילו מוצאת את עצמי בסוג של שליחויות כאלה. אז כאילו, אני מרגישה שנשלחתי, ואני מרגישה שבאמת כאילו כתבתי את הטווח, את התסריט של הטווח של היום הזה. ותראי, אם את תשימי לב לטקסט, הטקסט הזה מדבר בכל כך הרבה דברים שקרו באותו יום. זאת אומרת, יש לך בתוך הטקסט הזה את האימהות ששכובות על הגדר. יש לך שם את האיש שנהרס לה הבית בעוטף. יש לך את האבא שמאבד את התקווה. יש לך שם את המסיבה בנובה. יש לך הכל, זאת אומרת, זה פוגש אותך בהמון המון סיטואציות, אתה יכול להתחבר לזה מהמון המון המון...
ברור.
כן, אני, חלקים.
אני רואה בשיר הזה, אחד כהמשכיות לאותם אנשים שלצערנו לא איתנו, וגם סוג של התחלה, כי כמו שדנה אומרת, אומנות מחברת כל כך הרבה אנשים, גם אם יש אנשים שהם נמנעים, וכאלו שממסכים את הרגש.
היא מרפאת את הנפש.
זה בפירוש, אני חושבת שגם משפחות החטופים, אלו שהשתתפו בקליפ, אלו שנחשפו לזה, זה מין משהו שהיצירה מחיה אותם.
לגמרי.
נכון. לגמרי. זה פשוט, אותי באופן אישי גם זה מאוד מאוד ריגש, זה... אני חושבת שהעשייה הזו עם משפחות החטופים, עם אנשים, להנגיש את זה לכולם, לכל הקהל, זה משהו גם שנשאר לנצח.
בוודאי.
משהו שהוא נצחי.
קודם כל נותן להם מקום, גם לכאב שלהם.
נכון.
וגם, את יודעת, נותן מקום לאהוב שלהם, שנמצא בשבי, או שחטוף, או שנרצח, או, את יודעת, זה משהו להנציח, זה משהו ש... זה נורא חשוב כל הזמן, את יודעת, להדד את זה, להציף את זה, כל הזמן להציף את זה. כמה זה עוזר? אני לא יודעת כמה זה עוזר, אבל...
תמיד, הכל עוזר.
זה עוזר.
ברור.
הכל, הם כל הזמן אומרים שלא תשכחו אותנו, שלא...
כן, כן.
את יודעת, טראמפ, ניצחון מוחץ, והעלו, מה שאהבתי זה, שהעלו באחד הכנסים שהוא עשה, לפני הבחירות, הוא אמר לחמאס, כדאי לכם מאוד להחזיר את החטופים שלנו. שלנו, כי כשאני אהיה בשלטון, ואני רוצה להגיד לך שאני רואה את זה בלופים. וזה, זה, זה, הדמעות מציפות את העיניים, ואתה אומר, תראי מה זה, זה הבן אדם. על מה החטופים שלנו, שלנו.
יש בזה משהו מאוד...
כי זה באמת עוצמתי.
מאוד.
שהוא לא אמר את החטופים. ואיך הבן אדם הזה, איך הוא מסתכל על הדבר, והם כל הזמן משפחות החטופים, ההורים תמיד אומרים, אל תשכחו אותנו.
נכון.
נכון, חזרתם לסוג של נורמליזציה, נכון שצריך לשמור על שגרה, אבל בתוך כל זה, אל תשכחו אותנו, ואת כל כך מציפה את זה, וכל אחד שישמע את זה בארץ ובעולם, זה יהדהד לו, זה...
טוב, ואם דנה כבר איתנו באולפן, אז זה הזמן לשאול אותך, מה התוכניות שלך לעתיד? יש מופע חדש, משהו?
תראי, אני קודם כל עכשיו חזק מאוד בעולם התיאטרון. אני עושה עכשיו תיאטרון, כבר שנה שלמה, את הפרח בגני, את המחזמר.
זוהר
כבר צמרי.
איזה יופי.
שזה מדהים, זאת חוויה מדהימה ומעשירה ומלמדת ותהליכית מדהימה באמת, אומנותית. אז אני גם שם, אני גם עובדת עכשיו, אחרי שאתה, יש לי שלישייה של ילדודס קטנים.
לגדלת שלושה קטנטנים בבית.
ממש, אז אחרי שהכנסתי את כולם לגנים, אז אני כאילו אומרת, אוקיי, עכשיו זה הזמן שלי, לפחות פעמיים, שלוש ושבוע שהם בגן, בצהרון, להכניס את עצמי לאולפן, ולעבוד ככה על אלבום שלי. אז זה בעצם ככה היצירה הראשונה שנגעתי בה מאז הראשון לספטמבר שהכנסנו את הילדים. ועכשיו זהו, זה עכשיו נכנס לתהליך. וכן, יהיה גם אלבום ויהיו הופעות.
איזה יופי, מעניין אותי לראות אותך שם זוהר ארגוב.
את חייבת להגיע.
אנחנו חייבות להגיע.
איפה זה?
וואו, את תעופי על זה, באמת, זה מחזמר מדהים.
טוב, אז גלית, יש בכל לנו משימה.
בכל הארץ.
ואני אומרת לך, נווה, מתנה ליום ההולדת, לנווה שלנו אותו יש יום הולדת, עוד סגור. שבוע בדיוק. אז כן.
אז אנחנו הולכות למחזמר. כן.
אתם יאללה, חייבות.
סגור.
חייבות.
סגרנו.
כן.
דנה לפידות, זמרת מדהימה, יש תודה, לציין, תודה הייתי רבה. במופע שלך, אני לא אשכח אותו. איזה שיר בחרת לנו לסיום התוכנית? אנחנו עוד מעט נפרדות.
לא יודעת למה היום אמרתי משוגעת, שזה נוסטלגיה, להיית הראשון, ראשון, ראשון.
יפה.
נחזור אליו.
אז בוא נאזין, לפני שאנחנו נעבור לשיר, אני אי אפשר לשכוח את מי שעבד קשות, קשה מאוד על התוכנית הזאת, הבוקר, המפיק והעורך שלנו, אבי בליקי, טכנאית השידור, מאיה קנולר, ומי שאחראי על הצילום היפה שלך, גלית, איתן בלכטר, ודנה לפידות.
תודה, דנה.
אנחנו שוב ניפרד ממך.
תודה גדולה לכן, בנות.
תודה רבה.
תודה.
את מדהימה, וכל הכבוד על מה שאת עושה.
שבת שלום.
ושבת שלום. שבת שקטה שתהיה לכל המאזינים שלנו. אמן ואמן.